שבת דף נ"ט, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ח עמוד ב', השורה האחרונה, במילים אלא אמר רבה. וסמים, כשקוטשים את הסממנים שלהם, מגלים לנו חז"ל סוד שהשמעת קול בשעה שקוטשים את הבסמים, זה משבח את הריח של הסממנים האלה. לכן כשהיו קוטשים את סממני הקטורת שהיו צריכים להקטיר בבית המקדש, אז כשהוא שוחק, אומרים חז"ל, אומר הדק היטב היטב הדק. זה שהיה נמצא בסמוך לאותו אחד שהיה ממונה לשחוק את הבסמים, היה אומר הדק היטב היטב הדק. למה? מפני שהקול, זה שאדם הוציא קול יפה לבסמים, זה משבח את הבסמים. אבל אלה שהיו שוחקים, אלה שהיו קוטשים את הבסמים, לאו דווקא בשביל הקטורת, אלא בשביל כל מטרה אחרת שהיא, בזמן חז"ל, היו מתקינים במכתשת פעמונים, שכשיקטשו את הסממני הבסמים האלה, הפעמונים ישמיעו קול, ואז הבסמים יהיו יותר משובחים. היה עוד איזשהו רעיון יפה שהיו עושים עם פעמונים, היו לוקחים מיטה של תינוק. תינוק, עד שהוא נרדם, לוקח לו זמן. אבל אם ככה מתעסקים איתו, מטפלים בו, והוא מרגיש רגוע, הוא מרגיש שמישהו חושב עליו, אז בדרך כלל ככה הוא נרגע, ואם הוא עייף הוא גם נרדם. אבל לפעמים צריך להשמיע לו איזשהו קול, לפי קצב ככה. אז היו שמים על ההריסה פעמונים, וכשמנענים את ההריסה הלוך וחזור, הפעמונים היו מצלצלים, וככה היה, התינוק היה שומע את הקול של הפעמונים, והיה נרדם. דבר נוסף שהיו משתמשים עם הפעמונים, היו פעם לומדים עם ספר תורה, כמו שיש לאשכנזים, עם כזה מין כיסוי של בד. ובקצה הפרוכת הזאת של הספר תורה, היו תופרים פעמונים, והמלמד לתינוקות, כשהיה בא ללמוד עם הילדים, הם לא היו לומדים עם חומשים כמו היום. היו לומדים בספר תורה, לא היה חומשים בזמנם שהיה עשוי כספר עם דפים. אז היו גוללים את זה כמו ספר תורה, והיה מין פרוכת, היו תופרים על זה פעמונים. כשהמלמד היה הולך ללמד את הילדים בבית הכנסת, בית המדרש, אז היו ילדים שומעים את הקול של הפעמונים שהיו תפורים בשולי הספר תורה, והיו נאספים לשמוע דברי תורה. דבר נוסף שהיו עושים, זה כשאדם גר בבית גדול, והוא רוצה לתת לילד שלו קצת להתפתח, ללכת פה, ללכת שם, ולפעמים פתאום הילד נעלם, תינוק נעלם, לא יודעים איפה הוא. לך תחפש אותו עכשיו בכל הבית, אולי נכנס תוך הארון, אולי הוא מתחבא שם באיזשהו כוך. אז היו עושים לו פעמונים בבגד, תופרים לו פעמונים, וככה בכל מקום שהוא הולך, האמא או האבא היו שומעים איפה התינוק נמצא ויודעים לאתר אותו. ארבעת הדברים האלה מובאים בתוספתא, מסכת כלים, שברגע שהתקינו את הפעמון, הביאו ארבע דוגמאות, שכל אחת מהדוגמאות האלה, הפעמון לא מיועד להוסיף יופי, אלא הוא מיועד לשמוע את הקול של הפעמון. אז לכן, ברגע שיש פעמון כזה, הוא הרי מורכב משני דברים, הוא מורכב מהדפנות של הפעמון, מהכלי הגדול החיצוני, והוא מורכב גם מהמקוש, מהלשונית, מהענבל שיש בפנים. והוא מקשקש על הדפנות של הפעמון. כשיש פעמון בלי אותו ענבל, אם עדיין לא תלו בו את הענבל, אם הפעמון הזה מיועד להשמעת קול, הוא לא נחשב כלי. אם הפעמון מיועד להשמעת קול, הוא לא נחשב כלי עד שתולים בו את אותו ענבל, את אותו מקוש, את אותו לשונית הזאת. ולכן הוא גם לא יקבל טומאה עד שיתלו בו את אותה לשונית. מאוד מעניין, התוספתא כותבת שברגע שהיה תלוי ענבל בפעמון, ולכן הוא נחשב כלי והוא מקבל טומאה. ואחר כך ניטלו ענבליהן, נפל הענבל, כתוב בתוספתא, באותו תוספתא, שזה עדיין מקבל טומאה. עדיין מקבל טומאה. שאלת השאלה, למה ראוי הפעמון בלי הענבל? למה זה עדיין מקבל טומאה? אז על זה, אלא אמר רבא. רבא, אחרי שהוא דחה את הפירוש הראשון שהסביר אביי, למה עדיין הפעמון מקבל טומאה, למרות שאין בו את הענבל שבפנים שמקשקש, זה מכיוון שכלי הוא מקבל טומאה. ברגע שהכלי נשבר, הוא לא מקבל יותר טומאה. מה ההגדרה שהכלי נשבר? שהוא התפרק? אם הוא התפרק, זה לא נקרא שהוא נשבר. תחבר אותו בחזרה, תרכיב אותו בחזרה. אומר אביי, מכיוון שגם אדם פשוט יכול להרכיב את הענבל בחזרה לפעמון, זה לא נקרא שהפעמון נשבר, ולכן הפעמון עדיין מקבל טומאה. לעומת זאת, רבא דחה את הדברים האלה מכל וכל, ולכן הוא פשוט צריך להסביר הסבר חדש, למה פעמון שניטל ממנו הענבל עדיין מקבל טומאה, הרי יש כלל שכלי בשביל שהוא יקבל טומאה, כשנוגע בו דברים טמאים, הוא צריך להיות ראוי, הוא צריך לשמש משהו, הוא צריך להיות כלי שלם וראוי. למה הוא ראוי? הועיל וראוי להקישו על גבי חרס. מה הפעמון היה עושה עד עכשיו? היו מנענעים אותו והוא היה מקשקש, הוא היה מצלצל, משמיע קול. עכשיו כשהענבל ניטל ממנו, אמנם כשאתה מקשקש הוא לא משמיע קול, אבל אם תיקח את הפעמון עצמו ותקיש אותו על גבי חרס, אז עדיין הפעמון ישמיע את אותו קול, קול דומה. אם כן, הוא עדיין ראוי למלאכתו, שימו לב. יש למלאכתו ויש למלאכה. מה ההבדל למלאכתו או למלאכה? נדייק כאן שרבא לוקח דוגמה מה ראוי, מה אפשר עדיין לעשות עם אותו פעמון? את אותו שימוש שהיו עושים איתו עד עכשיו. עד עכשיו היו משמיעים בו קול, אפשר עדיין להשמיע בו קול, ולכן הוא עדיין מקבל טומאה. התמר נמי, ככה גם נאמר, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, למה הפעמון בלי ענבל עדיין מקבל טומאה, אם ניטל ממנו הענבל, הועיל וראוי להקישו על גבי חרס והוא משמיע קול. זה טעם אחד. טעם שני, רבי יוחנן אמר, הועיל וראוי לגמע בו מים לתינוק. רבי יוחנן מגיע מתוך נקודת הנחה שונה. הוא אומר, תראה, נכון שעד עכשיו הפעמון היית משתמש איתו כדי להשמיע קול? הענבל ניטל ממנו? אין בעיה. הרי יש לך פה כמו כוס כזאת. מה זה בסך הכל פעמון? זה מקלים, בית קיבול. מה הבעיה? התינוק שלך בוכה? תשפוך קצת מיץ, תכניס בתוך הפעמון הזה, שפעם היה פעמון, תן לתינוק לשתות. מה רע בפעמון הזה? זה דווקא כלי יפה, כלי נוצץ. נשים לב ונדייק, שלפי דעתו של רבי יוחנן, אפילו עם השימוש שאנחנו כרגע משתמשים בפעמון, זה שימוש חדש לגמרי, עד עכשיו השתמשנו בו להשמיע קול, ומי עכשיו משתמשים בו לברך עליו שהקול. כן, לתת לאנשים לשתות איתו. בכל זאת סובר רבי יוחנן שזה נחשב עדיין כלי לקבלת טומאה, כי הוא סובר שצריך שהכלי אחרי שהוא נשבר יהיה ראוי למלאכה, לאו דווקא למלאכתו, לאו דווקא למלאכה שהוא היה ראוי אליה לפני כן, לא למלאכה שלו בדווקא. בוא נגיד הפעמון, מה המלאכה שלו? להשמיע קול. אם לפי רבי יוחנן מה שהפעמון יכול לעשות זה עכשיו לתת עם זה משקה לתינוק, זה לא ראוי למלאכה שלו, זה ראוי למלאכה אחרת. אומר רבי יוחנן, זה גם נקרא כלי שהוא לא נחשב כלי שבור, הוא עדיין מקבל טומאה, כי הוא ראוי למלאכה. אבל לעומת זאת, רבא, הוא חשוב לו שהכלי יהיה ראוי למלאכתו, למלאכה שלו, שהוא היה ראוי אליה עד עכשיו גם. תכף הגמרא תגיד, תכף הגמרא תוכיח, שבעצם רואים שרבי יוחנן סובר, שכן צריך שהכלי יהיה ראוי למלאכה שלו. מה שהיו עושים בכלי הזה בהתחלה, מה שהוא היה ראוי לו בהתחלה, הוא צריך להיות ראוי גם עכשיו, ורק כך הוא עדיין יקבל טומאה. ולכן הגמרא בהמשך תהפוך את הדעות. שמה שעד עכשיו אמרנו שתירץ רבא, הגמרא תוקים, שזה באמת תירץ אותו רבי יוחנן, ומה שעכשיו אנחנו רואים את התירוץ של רבי יוחנן, הגמרא תגיד שתירץ את זה רבה. זאת אומרת, אם עד עכשיו אמרנו שרבה הוא זה שאמר שהסיבה שפעמון שניטל ממנו הענבל עדיין יש לו שם כלי, זה מאחר ואפשר להקיש איתו על גבי כלי חרס הוא עדיין ישמיע קול, אז הגמרא תגיד שזה עוד דעתו של רבי יוחנן, כי אנחנו נמצא שני מקורות שרבי יוחנן הוא זה שסובר שכלי שראוי למלאכה צריך להיות כלי שראוי למלאכתו, לאותה מלאכה שהוא היה ראוי אליה עד עכשיו. ואם הפעמון עד עכשיו היה מיועד להשמעת קול, אז עדיין צריכים למצוא, בשביל שהוא עדיין יחשב כלי, במה הוא עדיין יכול להשמיע קול. לעומת זאת, מה שעכשיו אמרנו, רבי יוחנן אומר, שמכיוון שהפעמון הזה אפשר להסב את השימוש שלו מפעמון לקוס, שאפשר לגמע בו מים לתינוק, הגמרא תסביר שרב הוא זה שתירץ את התירוץ הזה, מכיוון שרבי יוחנן לא יכול לתרץ כזה תירוץ, כי הוא הרי סובר שהכלי, כדי שהוא יישאר בקבלת התומה שלו, צריך שיהיה ראוי למלאכתו מה שהוא היה עושה עד עכשיו. וזה מה שהגמרא עכשיו מביאה ראייה ראשונה, שרבי יוחנן מצריך, בשביל שכלי עדיין יישאר, שהוא יכול לקבל תומה, צריך שהוא יהיה ראוי לאותה מלאכה שהוא תמיד היה, שתמיד היו עושים איתו. שואלת הגמרא, ורבי יוחנן לא בא מעין מלאכה ראשונה? מה, רבי יוחנן לא סובר שבשביל שהכלי עדיין יישאר בתומעתו, הוא צריך להיות ראוי לאותה מלאכה שהיו עושים איתו עד עכשיו? והתניא, כאן הגמרא נכנסת לדין תומעת מדרס, מה שמפורסם בתור תומעת מדרס. מה המשמעות של תומעת מדרס? מלשון דורס, דורך, דורכים על דבר ואז הוא נטמע. יש תומעה שנקראת תומעת זב לדוגמה, שחוץ מכל האפשרויות המגוונות של קבלת תומעה שיש לכל דבר תמה שהוא מתמה אחרים עם אותם אפשרויות, זב ועוד, יש עוד כאלה, נידה וכדומה, שמתאמים במדרס. מה המשמעות של תומעת מדרס? כשתמה נוגע באוכל או בכלי, כמובן שאותו אוכל או אותו כלי נטמע כי נגעו בו, זה נקרא תומת מגע. אבל אם יש למשל שני כיסאות אחד על השני, והאדם התמה ישב על הכיסא העליון והוא לא נגע בכיסא התחתון, אז הכיסא העליון שבו נגעו נטמע, והכיסא התחתון שבו לא נגעו לא נטמע. או למשל, האדם ישב על גבי מיטה, שעל המיטה היה סמיכה, אבל הוא ישב רק על הסמיכה, הוא לא נגע במיטה. אז אם הוא לא מתמא מדרס, הוא רק מתמא בנגיעה, הוא מתמא את הסמיכה, הוא לא יתמא את המיטה שמתחת לסמיכה, כי במיטה הוא לא נגע. אבל אלה שמתמאים במדרס, מתמאים גם את מה שנמצא מתחת למה שהם ישבו עליו. זאת אומרת, אם הוא יושב אפילו על שורה של 10 כיסאות, 10 כיסאות, כל הכיסאות נטמאים, גם הכיסא התחתון ביותר. כי זה נחשב, זה נקרא תומת מדרס. אבל יש עכשיו דבר נוסף שיש בתומת מדרס, סתם בשביל ככה לקבל עוד ידע, שתומת מדרס מקבל דרגת תומה מאוד מאוד חמורה, ברמה גבוהה. אם אנחנו מדברים על זב, שהוא תמה בדרגת תומה שנקראת אב התומה, גם על מה שהוא יושב, המדרס מקבל גם תומת אב התומה. טוב, זה בשביל הנושא. עכשיו, יש תנאי, בשביל שכלי יקבל תומת מדרס, הוא צריך להיות כלי שראוי לישיבה, או כלי שראוי לשכיבה, כמו כיסא, כמו מיטה. אבל יש אנשים שלפעמים הולכים בדרך וכבר כואב להם הרגליים, הם מתיישבים על גבי איזשהו כלי מסוים, על המזוודה, אדם בנמל תעופה, כבר אין לו איפה לשבת, מתיישב על המזוודה שלו. המזוודה שלו זה לא דבר שמיועד לישיבה. אמנם אדם שקשה לו לעמוד יכול לשבת על המזוודה הזאת, אבל זה לא דבר שמיועד לישיבה, אז גם אם הזב יישב על גבי מזוודה, הוא לא יתאמן אותו כמדרס. אולי כמגע, אבל לא כמדרס. וזה מה שכאן הגמרא מביאה ברייתא. והתניא, לגבי זב, זב זה אדם שיצא מגופו תומה מסוימת, לא, כרגע זה לא באמת הזמן להאריך בנושא, והוא נטמע בתומת זיווה. אז הפסוק אומר שהוא תמה ברמה כל כך גבוהה, כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמע. וכל הקלי, ככה הפסוק כתוב שם, אשר ישב עליו וגומר. גם שם כתוב יטמע. מעניין באמת שהגמרא לא רוצה לכתוב בסך הכל מילה אחת. יטמע. הגמרא מלמדת אותנו שאדם מדבר בלשון תאורה, לשון נקייה. כמו שמובא, הגמרא מסכת פסחים בדף ג' שם. בכל אופן, וכל כלי אשר ישב עליו, לא מובא פה מילה אחת של טומאה. אבל הפסוק כותב יטמא. יכול, טוב, וכל הכלי. הייתי חושב, במילים אחרות, אם העזב ישב על מזוודה, שזה גם כן כלי, הוא יטמא בטומאת מדרס. אבל הגמרא מביאה דוגמה אחרת שהייתה מצויה בזמנם, כלי מדידה. יכול, כפה שאה. אדם כפה, הכוונה הפך. כלי מדידה שיש לו נפח של שאה, שזה היה מידה של פעם, מידת נפח, וישב עליה. עזב ישב על אותו כלי מדידה. או כפה תרכב. תרכב זה חצי שאה. גם כן כלי מדידה של מידת נפח. וישב עליה. יכול הכלי הזה יהיה טמא בטומאת מדרס. תלמוד לומר, אשר ישב, ישב הכוונה בלשון עתיד. אשר ישב עליו עזב, אף אחד לא יפריע לו לשבת על גבי המושב הזה. למה התורה מדגישה אשר ישב בלשון עתיד? מי שמיוחד לישיבה, אף אחד בחיים לא יכול להגיד לך מילה על זה שאתה יושב עליו. כי זה מיועד לישיבה. ולכן אף אחד לא יקים אותך ממה שאתה יושב עליו. רק כלי כזה יקבל טומאת מדרס. יצא זה כלי מדידה, שאומרים לו, קום, קום, מה ישב? מה אתה מתיישב פה על הכלי הזה? אני עכשיו צריך למדוד פה חיטים, אני צריך פה למדוד משהו. תן לי בבקשה את הכלי, אני צריך להשתמש איתו. עמוד ונעשה מלאכתנו. אז מכיוון שזה לא מיועד לישיבה, אלא זה מיועד לישיבה אחרת, לדבר אחר, זה מיועד לתשמיש אחר, למטרה אחרת, אז הוא לא מקבל טומאת מדרס. אם הוא ממש נגע בכלי, ודאי שהכלי הזה יקבל טומאה, כמו טומאת מגע. אבל הוא לא יקבל טומאת מדרס. אם אנחנו כבר מכירים את המושגים של מדרס, אז אם עזב יושב על דבר שמיועד לישיבה, הופך אותו לאב הטומאה. אבל אם הוא רק נוגע בו, אז קודם כל צריך שיגע בו ממש, זה לא מספיק שהוא יושב על כמה, נאמר, כלי מדידה, וגם הכלי מלמטה יקבל טומאה, אלא רק הכלי שממש בו הוא נגע, הוא זה שיקבל טומאה, ועוד יקבל טומאה נמוכה, בסך הכל הוא ירד דרגה לדרגת ראשון לטומאה, שזו דרגה נמוכה יותר. טוב. פה למעשה, אנחנו רואים את הדרך איך הכלי מקבל טומאה. שבשביל שהוא יקבל טומאה, הוא צריך להיות כלי שמיועד לישיבה. מיועד לישיבה. זאת אומרת, הוא מיועד למלאכתו. אז בעצם אנחנו מקשרים את זה לעניין שרגע, ומה יקרה אם נאמר, היה פה איזשהו כלי שהיה מיועד לישיבה, ועכשיו הוא כבר לא מיועד יותר לישיבה. נאמר ככה, היה פה כיסא, עזב ישב על גבי הכיסא, כיסא זה ודאי דבר שמיועד לישיבה, אבל הכיסא הזה נשבר, וכעת הוא כבר לא מיועד יותר לישיבה. אז הכלי הזה צריך להיות טהור. למה? כי הוא כבר לא מיועד למלאכתו הראשונה. גם אם עכשיו אפשר להשתמש עם הכיסא הזה, לדוגמה, בשביל להניח עליו כלי, אבל הוא לא מיועד יותר לישיבה. אפשר להשתמש עם הכיסא הזה בשביל להגביה איתו משהו, אבל הוא לא מיועד יותר לישיבה. אז הוא נהיה טהור. אם כן, רואים מכאן שצריך שהכלי יהיה מיועד לטומאתו הראשונה. טוב. זה בוודאי מקרה מצוין, מקרה טוב, שממנו אפשר בעצם לקבל, אם אפשר לקרוא לזה השראה, למושג שנקרא כלי שהוא עדיין טמא כל זמן שהוא מיועד למלאכה המקורית שלו. טוב. עכשיו, השאלה היא, עד כמה אנחנו מרחיבים את המקרה הזה? האם זה מיועד רק לעניין מדרס? האם הדין הזה נאמר רק לעניין מדרס? ואז אם כן, אנחנו לא יכולים להשליך ממנו לנושא שבו אנחנו מדברים על פעמון. שגם בפעמון נצטרך שהוא עדיין יהיה מעין מלאכתו הראשונה. אז יש בזה באמת ויכוח בין חכמי ישראל. רבי אלעזר אומר, במדרסות אומרים, עמוד ונעשה מלאכתנו. כמו שביארנו ככה בהרחבה, הדין הזה שכלי שמיועד לישיבה. רק הוא מקבל תומת מדרס. ורק כל זמן שעדיין מיועד לישיבה, עדיין יש עליו תומת מדרס אם הוא נטמע, זה נאמר רק לגבי התומה המיוחדת של מדרס. ואין אומרים, בתמי מת, עמוד ונעשה מלאכתנו. אבל את החידוש הזה, שרק כל זמן שהכלי הזה מיועד לישיבה, רק אז הוא מקבל תומה, והתומה נשארת עליו רק כל זמן שהוא עדיין מיועד לישיבה, זה לא נאמר לגבי תומת מת רגילה. תומת מת הרי אין שם את הדין של מדרס. אדם שנגע במת, או שהוא נשא את המיטה של המת, או שהוא היה בתוך אוהל שהיה בו מת, הוא נטמע גם כן בדרגת אב התומה, אבל הוא לא מטמא את מה שהוא יושב עליו בתומת מדרס. הוא יכול לטמא במגע. ואם אדם ישב נאמר על כיסא, אז גם אם הכיסא הזה הוא לא מיועד עכשיו לישיבה, כי הכיסא נשבר, פה לא נאמר עמוד ונעשה מלאכתנו. אז ניקח כרגע בשביל להיות ממוקדים את הדוגמה שנוגעת לענייננו. אדם שהיה תמה בגלל שהוא נטמע ממת, ישב על גבי כיסא שמיועד לישיבה. הכיסא הזה נשבר, אבל הכיסא הזה עדיין ראוי למלאכה. הוא לא ראוי אמנם למלאכה המקורית שלו, הוא לא ראוי לישיבה כבר, אבל הוא ראוי למלאכה אחרת. אפשר להניח עליו חפצים, אפשר להניח עליו עציץ של פרחים. הוא עדיין ראוי למלאכה. האם התומת מת, בגלל שהתמא מת ישב עליו, האם התומת מת נשאר על גבי הכיסא השבור הזה או לא? אומר רבי אלעזר, בוודאי שהוא עדיין יהיה תמא. כי אין פה את העניין של שהכלי צריך להיות מיועד לישיבה. אין פה את העניין שהכלי צריך להיות מיועד לשכיבה, זה רק נאמר לגבי זב, וכל אשר ישב, כל כלי אשר ישב עליו הזב, זה לא נאמר לגבי תומת מת. וכל שכן, אם היה לנו כיסא שפעם היה מיועד לישיבה, אבל היום הוא כבר לא מיועד לישיבה, ונגע בו תמי מת, אבל הכלי הזה מיועד עדיין למלאכה אחרת, אפשר להניח עליו הציץ, כמו שאמרנו את הדוגמה הזאת, אז בוודאי שלפי דעתו של רבי אלעזר, הכלי הזה יקבל תומה. רואים אם כן, שלפי דעתו של רבי אלעזר, בשאר תומעות, לא דווקא תמי מת, שאר תומעות, כל תומה שהיא לא תומת מדרס, אנחנו אומרים שכלי, אם הוא מיועד לאיזושהי מלאכה, זה כבר מקבל תומה. גם אם זה לא מיועד למלאכה המקורית שהשתמשו בו בעבר. ובמילים שלנו, זה לא צריך להיות מעין מלאכתו, אלא מעין מלאכה, מי שזוכר את הקודים. ורבי יוחנן אמר, פה אנחנו רואים שרבי יוחנן סובר, שצריך, כדי שכלי שנשבר, אבל הוא עדיין ראוי למלאכה, אבל עכשיו למלאכה אחרת, כדי שהוא יקבל תומעה, הוא צריך להיות ראוי לאותה מלאכה שהשתמשו בו בעבר. ולכן אף אומר בתמי מת עמוד ונעשה מלאכתנו. גם בתמי מת שלא שייך בו בכלל מושג של מדרס. אבל אם למשל כיסא שהיה מיועד לישיבה, וכעת הוא נשבר והוא לא ראוי יותר לישיבה, הוא לא מקבל תומה מכיוון שהוא לא ראוי למלאכתו הראשונה. אז רואים שרבי יוחנן סובר שבשביל שכלי שנשבר עדיין יהיה תמה, או בשביל שהוא יקבל תומה, הוא צריך להיות ראוי לאותה מלאכה שבו השתמשו בו עד עכשיו גם. ובו השתמשו בהתחלה. ולכן הגמרא באמת הופכת את הדעות. לגבי השאלה, למה פעמון שניטל ממנו הענבל עדיין מקבל תומה? הם תירצנו עד עכשיו שרבי יוחנן אומר, מכיוון שהוא ראוי להשתמש איתו בתור כוס, לא ייתכן שכך סובר רבי יוחנן, כי הרי רבי יוחנן אומר, אתה צריך למצוא לי דוגמה שאני יכול עדיין להשתמש עם הכלי הזה למה שהייתי משתמש איתו עד עכשיו. אם הפעמון הזה שימש להשמעת קול, בוא נמצא אפשרות עכשיו שהפעמון יכול עדיין להשמיע קול, ולכן צריך לתרץ את, לדבריו של רבי יוחנן, שהתהפכו פה הדעות, ובאמת הוא אמר את התירוץ שאנחנו אמרנו את זה בשם רבה, הוא אמר את התירוץ שמכיוון שהפעמון הזה אתה יכול להקיש איתו על גבי חרס ולהשמיע קול, ולכן עדיין הפעמון הזה גם בלי הענבל מקבל תומה. היפוך כמיתה, תהפוך את שני הדעות לגבי התירוץ למה פעמון כשכבר ניטל ממנו הענבל עדיין הוא יקבל תומה, תתרץ שלפי רבי יוחנן הסיבה היא בגלל שאפשר להשמיע בו קול על ידי חרס, ולפי רבה מכיוון שהוא ראוי לשמש ככוס. שואלת הגמרא, רגע, למה לא תהפוך את הדעות של רבי אלעזר ורבי יוחנן כאן לגבי כיסא שכבר לא ראוי יותר לישיבה, האם יש בו עדיין תומה? ותאמר שלפי רבי אלעזר, אומרים גם בתמי מת עמוד ונעשה מלאכתנו, כי צריך להיות מעין מלאכתו, ולפי רבי יוחנן לא. קיצור, בוא נהפוך את הדעות כאן. למה אתה הופך את התירוץ לגבי פעמון? ומה יחז ידאפחת כמה הייתה, איפוך בתרא הייתה? כאן הגמרא מביאה את הראיה השנייה שרבי יוחנן סובר, שאנחנו צריכים שהכלי, כדי שהוא עדיין יקבל תומה, יהיה ראוי למלאכה המקורית, למה שהוא היה משמש בהתחלה. ואם הוא כבר לא ראוי למה שהוא היה משמש בהתחלה, זה נקרא שהכלי הזה כבר שבור, והוא לא ראוי יותר, והוא לא מקבל תומה. השמינן אל רבי יוחנן, דבאי מעין מלאכה ראשונה, וכאן זה משנה יפה יפייה, משנה מסכת כלים. נתנן, סנדל של בהימה של מתכת. יש כאלה שדואגים לבהמות שלהם כמו שצריך, וכדי שלא ייפצעו מהאבנים, הם נועלים להם ברגל מין סנדל. נותנים להם סנדל כדי שלא ינגפו מהאבנים. יש כלל שכלי של בהמה לא מקבל תומה. זה לא כמו שאר הכלים. לומדים את זה, כלי מדיין וכו'. בכל אופן, האם הוא מקבל תומה בתור כלי או לא? אומרת המשנה, כן, הוא מקבל תומה, הוא תמה. שואלת הגמרא, למה יחזי? לאיזה צורך של אדם הסנדל הזה משמש? אמר רב, אדם שנמצא על קורסה בבית, בסלון עם וילונות, וככה הכל בצורה מסודרת ומאורגנת, לא יכול להבין את מה שרב אומר, אבל אלה שהיו בתנאי שדה מאוד מורכבים, יכולים להבין שזה יכול להיות מציאותי. ראוי לשתות בו מים במלחמה, כששונאיהם של ישראל נמצאים בסכנת חיים, בפחד מוות, טיפול עליהם אם אתה בפחד, ואין להם מה לשתות. וכבר כמה ימים לא בא המשקה לפיהם, והם רוצים לשתות ואין להם דרך איך לקבל את השתייה, השתייה אולי נמצאת בעומק בור והם לא יכולים להגיע אליו, הם יכולים לחלוץ את הסנדל מעל רגלי הבהמה, לשלשל את הסנדל לתוך המים ולשתות מתוך הסנדל הזה. אז אם כן, הסנדל הזה יכול לשמש כלי לצורך אדם, וכלי שמשמש לצורך אדם מקבל טומאה. אבל זה לא המלאכה המקורית שהסנדל הזה מיועד אליו. בכל זאת אומר רב, ראוי לשתות בו מים במלחמה, ולכן זה נחשב כלי והוא מקבל תומה. ורבי חנינה אמר, ראוי לסוך בו שמן במלחמה. לשים בו שמן ולסוך בו במלחמה, לכן הוא נחשב כלי של אדם. ורבי יוחנן, רבי יוחנן אמר, אנחנו צריכים למצוא דוגמה, לפי דעתו של רבי יוחנן, שהסנדל הזה של הבהמה יהיה ראוי בתור כלי לאדם לאותה מלאכה בדיוק, לנעול אותו. מתי האדם נועל נעליים של בהמה? מתי האדם נכנס לנעליים של הבהמה? ורבי יוחנן אמר, בשעה שבורח מן הקרב ונפלו לו הנעליים בדרך, כמו שמסופר על הרבה קרבות שזה קרה, אין לו ברירה והוא מוצא נעל של בהמה, מניחו ברגליו. ורץ על קוצים ועל הברכנים. זה גם כן שיח של קוצים כזה. זה חשוב, יותר טוב לו ללבוש סנדל של בהימה ולא לקבל קוצים וברכנים מאשר ללכת יחף. אבל רבי יוחנן לא לוקח את הדוגמאות שאמרו רב ורבי חנינה, שהסנדל הזה יכול לשמש קוס בשביל מים, בשביל שמן. לא, כי זה כבר דבר חדש. זה לא המלאכה המקורית של הסנדל. הוא חיפש מקרה שהסנדל יכול לשמש אדם באותה מלאכה שהוא שימש את הבהמה. רואים פעם נוספת שרבי יוחנן סובר שכדי שכלי שהסבנו אותו ממלאכתו הראשונה עדיין יקבל תומעה, הוא צריך להיות ראוי למלאכה הראשונה, וזה נקרא בקודים המוכרים ראוי למלאכתו, למלאכה המקורית שלו. שאלת הגמרא, רגע, למה הרב מדבר על זה שבמלחמה אפשר לשתות מים עם הסנדל של הבהמה, ורבי חנינה מדבר על זה שאפשר לסוך בו שמן? מה, אתה מחפש פה כל מיני דברים איך לעזור לאלה שבמלחמה? מה ההבדל בין שתי הדעות? מה בין רב לרבי חנינה? מה ההבדל ההלכתי בין שתי הדעות? יש פה הבדל הלכתי. איקה ביני הוא בסנדל דמאיס. סנדל של בהמה אף פעם לא יהיה סנדל ככה נקי, אבל גם סנדל של אדם אגב. בשביל לשתות. אבל פה זה כנראה מדובר שהוא מאוד מאוד מאוס, שאפילו בתנאי שדה אדם לא יכול להשתמש עם הכלי הזה בשביל לשתות. אז לפי רב, זה לא יקבל תומה, כי הוא לא ראוי לשתייה. אבל לעומת זאת, לפי דעתו של רבי חנינה, מכיוון שאפשר לשים בו שמן, השמן ששחים לא צריך להיות נקי. לא חייב להיות נקי, כמו שהמים שאדם שותה צריכים להיות נקיים. ולכן, לפי רבי חנינה, הכלי הזה עדיין עכשיו כלי. למה לפי רב, זה שאפשר להשתמש אותו לשמן זה לא מספיק? כי לפי דעתו, מי שח בשמן במלחמה? זה לא דבר שהוא, זה לא דבר שאנשים לא, זה לא דבר שאנשים עושים. ומה ההבדל בין רבי יוחנן לבין רבי חנינה? מה ההבדל בין מה שרבי יוחנן אומר שהסנדל ראוי כשבורחים מן המלחמה שהחייל ינעל אותו ברגליו, לבין רבי חנינה שאומר שאפשר להשתמש עם הכלי הזה בשביל לשים בו שמן כדי לסוך בו, יקבין היהודי יקיר, סנדל כבד. לפי רבי יוחנן, איך תברח עם כזה סנדל? כבר עדיף להינגף בקוצים והברקנים ולא לרוץ עם סנדל כבד כשבורחים מאויבים, כי זה רק מעט את הקצב של ההליכה, של הריצה. אבל לעומת זאת לסוך שמן, מה אכפת לי שהסנדל כבד? עדיין זה ראוי למלאכתו, לכן לפי רבי חנינה זה מקבל תומה, ולפי רבי יוחנן זה לא יקבל תומה. למדנו במשנה תכשיט מאוד ככה שובה לב, ואומרת המשנה, ולא בעיר של זהב, שאישה לא תצא לרשות הרבים בשבת, במקום שאי אפשר לטלטל בו, בתכשיט שנקרא עיר של זהב. שואלת הגמרא, מהי בעיר של זהב? מה זה התכשיט הזה? מבארת הגמרא, רבא בר בר חנה אמר בשם רבי יוחנן, זה תכשיט שחקוק עליו צורת העיר ירושלים. ירושלים דדאהבה, כדאהבד לרבי עקיבא לדבית הוא. כמו שרבי עקיבא נתן מתנה, הביא לאשתו רחל. הגמרא במסכת נדרים, בדף נון עמוד א', מספרת איך שרבי עקיבא ורחל התחתנו בכזאת מסירות נפש. זה סיפור שכל פעם כשמספרים אותו מתרגשים מחדש. אבל הרעיון שם היה, כמו שכולם מכירים, סיפור מפורסם, איך רחל בחרה ברבי עקיבא ממכלאות הצון, כמו שאומרים. היא ראתה אותו איכשהו צנוע ומעלי, איכשהו אדם כל כך עם תכונות טובות ועם מידות טובות ועם צניעות מיוחדת, והיא בחרה בו וידעה שהיא תצליח להשפיע עליו להיות תלמיד חכם גדול. בחרה להתחתן איתו, ואביה שהיה עשיר גדול, קל בסבוע, הדיר אותה מנכסיו, מרוב בזיונות, את לוקחת רועה צון, והיה רועה צון של קל בסבוע רבי עקיבא לפני שהתחתנה איתו. ובכל זאת, במסירות נפש, היא פשוט מאוד הלכה והתחתנה איתו, והם היו גרים בצריף ממש בעניות, רק לחשוב על בת שרגילה כל כך בפאר והשירות, שצטרך לגור בכזה צריף. כתוב שבן אדם שמחפש להתחתן, שאם הוא רוצה לעסוק בתורה, שלא יחפש דווקא כאלה שיתרגלו לפינוקים. יזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה, כי הם לא רגילים לחיי פאר, לחיים של מותרות. אבל היא במסירות נפש הלכה והתגוררה יחד עם עקיבא, הוא עדיין לא היה רבי עקיבא, בתוך אותו צריף, ונכנסו חתיכות של תבן בתוך השיער שלה, וזה מאוד הציק לה. רבי עקיבא, שהיה עם עידות כאלה טובות, ראה את הצער שלה, והוא הבין את העומק של הצער, הוא הבין כמה שהקריבה למען התורה, במסירות נפש. רצה לנחם אותה, אז הוא אמר לה, אם אני עוד אהיה עשיר יום אחד, אני אפייס אותך, ואני אקנה לך תכשיט יקר מאוד, שאפילו לבנות עשירים זה נקרא תכשיט יקר. אני אתן לך עיר של זהב. שם הגמרא לא מספרת שבסוף כשהוא נהיה עשיר, רבי עקיבא נהיה עשיר גדול, כולם מקיים את התורה מעוני, סופו מקיימה מאושר, ואם לא בעולם הזה, אז בוודאי בעולם הבא. והוא באמת, הגמרא פה מספרת שהוא קנה לה כזה תכשיט של זהב. איך באמת היה הצורה של אותו תכשיט? אז תוספות מביא שזה היה מין כתר כזה, שהיו שמים על גבי הראש. היה חקוק על זה צורה של ירושלים מזהב. רשי נוקט, שזה היה מין עיגול כזה, כמו מטבע, שהיה בו לשון, שהיו תוכבים את זה בבגד. גם כן היה מקשט את הבגד. תנו רבנן, רבנן שנו ברייתא, לא תצא אישה בתכשיט היקר הזה שנקרא עיר של זהב. ולפי דעתו של רבי מאיר, זה כל כך חמור, ואם יצתה חייבת חטאת. זאת אומרת, זה נחשב שהיא טלטלה מסוי לרשות הרבים מהתורה. זה לא גזרה מדרבנן. חייבת חטאת, דברי רבי מאיר. תכף הגמרא תבאר תתה. וחכמים אומרים, לכתחילה לא תצא. רבנן גזרו שלא תצא, אבל אם יצתה, פטורה. זאת אומרת, מדרבנן זה אסור, אבל מהתורה זה מותר. רבי אליעזר אומר, יוצא אישה בעיר של זהב לכתחילה. שאלת הגמרא, במייקה מפלגי, מה הטעם של שלושת הדעות האלה? רבי מאיר שאומר שזה אסור מהתורה סבר, מסוי הוא, כל כך כבד. אנשים לא לובשים את זה בתור, נשים לא לובשות את זה בתור תכשיט. הן לובשות את זה בשביל להתגאות. עשירות. ולכן, זה לא נקרא תכשיט, זה לא נקרא מלבוש, זה נקרא מסע והיא חייבים עליו. ורבנן סברי, תכשיט הוא. כן, זה כן נחשב תכשיט. לכן, לא חייבים חטאת כשמוצאים את זה לרשות הרבים, אבל בכל זאת חוששים שכשתהיה ברשות הרבים, תפגוש חברות, וואה, איזה יופי, תכשיט, תראי לי, תוריד את זה, תראה להם. ואז היא תבוא לטלטל את זה, 400 ברשות הרבים. לכן אומרים חכמים, אל תצאים זה החוצה. מי שרוצה, שיבוא אליך הביתה, תראי לה. דילמה שלפה, חוששים שמי תשלוף את זה מעליה ומחוויה לי, ותראה את זה לחברות שלה. ואז מה יקרה? את ילה איתויי, אז היא תבוא גם לטלטל את זה 400, היא תלך עם החברות וכולי, תטלטל את זה 400 ברשות הרבים. רבי אליעזר סבר, לא חוששים לזה גם. מהתורה זה ודאי לא מסוי, זה ודאי תכשיט. מה אתה אומר? אולי תראה את זה לחברות שלה, היא תוציא את זה, תטלטל 400? אני לא חושש לזה. כי מה דרכה למיפק בעיר של זהב? מי מקבל את כזה תכשיט יקר, עיר של זהב? אישה חשובה. ואישה חשובה, או, שלפה, משלפה ומחוויה, היא לא תלך להוריד את התכשיטים באמצע הרחוב ותראה לנשים. לכן אין חשש שהיא תוריד את זה להראות לחברותיה, והיא לא תטלטל את זה 400 ברשות הרבים. תכשיט נוסף, כלילה. מה זה כלילה? כמו הציץ שהכהן גדול היה מתעטר על המצח, היה כתוב על זה קודש להשם. על הציץ של הכהן גדול, אז על הכלילה לא היה כתוב קודש להשם. אבל זה היה גם כן כזה טס מזהב, שמים את זה על המצח. עכשיו, מה זה שונה מתוטפת שלמדנו מדף נ"ז? זה גם כן היה דומה כדבר ששמים על המצח. אז הבית יוסף, מרן, יש חיבר את השולחן ערוך, כותב על הטור בסימן שין ג', הוא כותב שם שההבדל הוא כזה. התוטפת, זה היה רק טס. ואיפה היו מחברים אותו? הם מחברים אותו לכובע של הכיסוי ראש, תופרים את זה או משהו כזה. אבל הכלילה היה עשוי מלכתחילה עם כאלה מין שרוכים, והיו קושרים את זה מאחורה בעורף. לכן זה ההבדל בין כלילה לבין תוטפת. בתוטפת אין את השרוכים האלה, ובכלילה יש כן. אבל בכל אופן, האם מותר לצאת לרשות הרבים בשבת עם כלילה? אז יש בזה שתי דעות. רב אסר ושמואל שרי במה הם נחלקו. אומרת הגמרא ככה, הגמרא מביאה שני לשונות במה הם נחלקו. לפי הלשון הראשונה, דה ניסקה, כלילה שהיא חתיכת מתכת, חתיכת זהב או חתיכת כסף וכדומה, כולה אלמה לא פליגי דה אסור. זה תכשיט חשוב, חוששים שמא ירבקשו ממנה לראות והיא תראה והיא תשלוף, היא תוציא, תטלטל 400 ברשות הרבים. איפה המחלוקת רב ושמואל? כי פליגי דהרוקטה, שזה עשוי מרצועה, שזה מקושט בחתיכות של זהב, ביהלומים, אבל זה לא חתיכה אחת של זהב וכסף. וזה לא כזה יקר כמו כשהוא עשוי כולו מזהב או כולו מכסף. ובזה נחלקו רב ושמואל. מר סבר, הניסקה עיקר. החלק העיקרי של הכלילה זה החתיכות, זה, אנשים רואות את זה, זה מאוד מעניין אותם לראות את זה, ואז מבקשת לה, תראי לנו איך זה והכל. ולכן היא יכולה להוריד את זה ברשות הרבים ולטלטל את זה 400. ומר סבר, ארוק את העיקר, הרצועה זה העיקר, וזה לא חשוב, ואין חשש שהיא תבוא לטלטל את זה, שהיא תבוא להוריד את זה ולהראות את זה ולטלטל את זה 400 ברשות הרבים. זה הלשון הראשונה. רבה שימתני לכולה. על כזה כלילה שעשוי מרצועה, בזה אין בכלל מחלוקת. כזאת רצועה פשוטה, אין חשש שהיא תבוא להראות את זה לחברותיה. דרוקתה! גם אם זה משובץ בזהב, באבנים טובות, ניקול אלמה לא פליגי דשארי, מותר לה לצאת עם זה לרשות הרבים, אין חשש שהיא תסיר את זה להראות לחברותיה ולטלטל את זה 400 ברשות הרבים. כי פליגי, המחלוקת שלהם זה דווקא דניסחה, דווקא כשהכלילה עשויה כולה מזהב, כולה מכסף, אז יש דעה שצוברת שככה אסור לצאת לרשות הרבים. מר סבר, לפי דעתו של רב, זה אסור. למה? דילמה שלפה ומחוויה ואת אלה איתו יישם הייתי שלוף ותראה ותטלטל את זה 400 ברשות הרבים. ומר סבר, שמואל שהתיר, הוא סובר? מה דרכה למיפק בכלילה? איזה אישה תצא לרשות הרבים עם כזה טס של זהב על המצח? אפילו בזמנם רק נשים חשובות היו יוצאות עם דבר כזה. רק אישה חשובה. אישה חשובה כשהולכת ברחוב, אם היא תפגוש נשים, היא לא תבוא להראות להם את התכשיטים שלה. לא שלפה ומחוויה, היא לא תשלוף ותראה. לכן אין חשש שתטלטל את זה 400 ברשות הרבים. אמר לרב שמואל ברברחנה, לרב יוסף, בפירוש אמרת לן, אתה אמרת לנו פעם במפורש, משמי דרב, שהוא זה שמחמיר. אמרת לנו כלילה שרי, שתכשיט כלילה מותר לצאת איתו לרשות הרבים. באיזה מקרה זה יכול להיות? אם אנחנו אומרים שבטס שהוא כולו ממתכת, כולם מודים שאסור, וכל המחלוקת זה כשזה מרצועה ויש בו שיבוצים של זהב ואבנים טובות, ואז יש מחלוקת, אז רב הוא זה שאוסר, אז אין שום מקרה שכלילה מותר. חייבים לבאר כמו רבשי, שברצועה, שזה משובץ באבנים טובות ובזהב או כסף, בזה כולם מודים שמותר. וגם רב מודה שמותר, ועל הכלילה הזה רב מתיר. לעומת זאת, כשזה כולו מכסף או מזהב, רב שם אוסר ושמואל מתיר. מספר את הגמרא, אמרו לי לרב, התלמידים באו יום אחד עם בשורה לרב. אמרו לו, את אגב רבא עריכה לנהרדה ומטלה. הגיע כאן לבבל, אדם גדול. הוא גבה קומה והוא הולך צולע. ודרש, ואותו אדם מורה הלכה ואומר, כלילה שרי, מותר לצאת בשבת לרשות הרבים עם התכשיט שנקרא כלילה. אמר להם רב, רגע, אני אגיד לכם מי זה. מן גבר רבא עריכא דאיתלה? מי זה האדם גדול בתורה שהוא גבה קומה והוא הולך צולע? לוי. למה לוי נהיה צולע? הגמרא במסכת תענית דף חפי מספרת, פעם היה עצירת גשמים בארץ ישראל. אנשים חששו לחייהם, עשו עצרת תפילה גדולה. ולוי הלך ואמר לפני הקדוש ברוך הוא, עלית למרום, אתה לא משגיח על בניך. עכשיו, זה היה התנסחות שנקראת התחת דברים כלפי מעלה. זה נקרא לדבר לא מספיק, כמו שצריך, לא בצורה שצריך לדבר. כמובן אין לנו השגה בקדושתו של לוי. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה, הגמרא מספרת שלוי נהיה צולע. איך הוא נהיה צולע? פתאום הוא נהיה? לא. הגמרא במסכת סוכה, דף נון ג' מספרת, שבבית מקדש, היה שמחת בית השואבה, אדם שלא ראה את השמחה הזאת, גם אם הוא ראה הרבה שמחות בחיים שלו, לא ראה שמחה מימיו. את השמחה שהייתה שם, זה שמחה שאין לה אח ורע. שיא השמחה שיכול להיות בעולם, זה היה השמחה בשמחת בית השואבה. מסופר שם שרבן שמעון בן גמליאל הלך וקד קידה, מה שהפסוק מתכוון קידה, זה כשאדם נועץ את שני הגודלים שלו בקרקע והוא מנשק את הרצפה ואז הוא מתרומם רק מהרגליים בלי לגעת ברצפה. סוג של דבר שאף אחד לא יכול לעשות. ורבן שמע בן גמליאל ידע לעשות את זה כמו שצריך. לוי, כשהוא פעם רצה לעשות את זה גם, הוא נהיה מזה צולע. וזה, הגמרא שם אומרת שזה בגלל החטא שהוא הטיח דברים כלפי מעלה בזמן של עצירת גשמים, אז זה מה שגרם לו שבזמן של סכנה לא עמדה לו זכותו. לכן, אם יש כאן אדם, תלמיד חכם, גבוה, צולע, זה ודאי לוי. אמר להם רב, רגע, והוא הגיע פה לבבל עכשיו לוי? שמע מן הנח נפשי דרבי אפס. אני אומר לכם ברור שרבי אפס, שהיה ראש הישיבה בארץ ישראל, נפטר. ועטיב רבי חנינה ברישה, ומינו את רבי חנינה ברחמה להיות ראש הישיבה. איך אתה יודע? קיבלת שיחת טלפון? הוא ידע את זה ברוח קודשו. תכף הגמרא תגיד איך הוא ידע את זה, באיזה רוח הקודש הוא השתמש. ולא אהב הליל, איניש ללוי למיטב גבי. עכשיו, לוי עד עכשיו היה לומד חברותה עם רבי חנינה ברחמה. הם לא נכנסו לבית המדרש. למה? רבי חנינה ברחמה, שהוא היה בעצמו גדול בתורה, לא היה צריך להיכנס ללמוד תורה אצל הראש השיבה, רבי אפס. אז לכן הוא ישב מחוץ לבית המדרש ולמר. עכשיו, לוי לא רצה שרבי חנינה ברחמה, שהוא כזה תמיד חכם גדול, יישב לבד. זה לא היה תוך חברותה, בחוץ. ודרך אגב, הגמרא מספרת במסכת ברכות דף י"ח שהוא נענש לוי על זה שהוא ישב עם רבי חנינה ברחמה מחוץ לבית המדרש. זה הפריע לרבי אפס. זה שרבי חנינה ברחמה יושב בחוץ, בסדר, הוא היה אמור להיות ראש ישיבה במקומי, אבל אתה, למה אתה יושב בחוץ? בוא תכנס לשיעור. על זה שזה גרם קצת חלישות הדעת לרבי אפס, זה שלוי ישב מחוץ לשיעור, הוא נענש שלא הכניסו אותו אחרי פטירתו, את לוי, למטיב תדרקיה, לבית מדרש של מעלה. עד שפעם אחת שמואל, בכוחות מיוחדים, הצליח לעלות למרום, בשביל לדבר עם אביו, ואז עד שאביו הגיע, בינתיים הוא דיבר שם עם נשמות אחרות, והוא ראה שלוי נמצא שם בחוץ, ואז כשאביו של שמואל הגיע, אבו עד שמואל הגיע, אז שמואל שאל את אביו, למה נמצא פה לוי בחוץ? אז הוא אמר לו שזה עונש על זה, שהוא לא נכנס לשיעור של רבי אפס, על כל השנים שלא נכנס לשיעור שלו, הוא נגזר עליו שהוא לא יכנס למטיב תדרקיה. אמר שמואל, לפני כן אבא שלו אמר, אבא שלו חייך, אז שמואל שאל אותו, למה אתה מחייך? אז הוא אמר, בגלל שאתה חשוב מאוד בעולם הזה. אז עכשיו שמואל אמר, אם אני חשוב בעולם הזה, אני מבקש שיכניסו את לוי עכשיו למטיב תדרקיה, ובאמת הכניסו אותו. ככה הגמרא מספרת שם. מדהים. מי יבוא בסוד קדושים? אין לנו השגה בכלל, לא למה מה שעשה לוי זה לא בסדר, ולמה היה צריך לקבל עונש, ואיך יכול להיות ששמואל לקח ממנו את העונש הזה, זה דברים גבוהים, דברים נשגבים. טוב, בכל אופן, עכשיו, מכיוון שרבי חנינה ברחמה ראש שיבה, ולא אבא לאיניש ללוי למיטב גבי. עכשיו הוא כבר לא לומד חברותה עם רבי חנינה ברחמה. ומצד שני, רבי חנינה ולוי היו, רבי חנינה לא היה גדול יותר מלוי. אז לכן לוי לא היה צריך לבוא וללמוד אצל רבי חנינה. וכעת אילאחה, לכן הוא ירד פה לבבל. ככה אומר רב, אז אני כבר נותן לכם את כל הנתונים, הוא אומר להם. אני אומר לכם זה לוי, ואני אומר לכם שעכשיו נפטר רבי אפס בארץ ישראל, ועכשיו רבי חנינה ברחה מראש ישיבה, ובשביל זה עכשיו הגיע לכאן לוי. אבל שואלת הגמרא, ודילמה נח נפשי דרבי חנינה, מי אמר שרבי אפס נפטר וכבר רבי אפס לא ראש ישיבה יותר? אולי רבי אפס עדיין ראש ישיבה. אז אתה שואל למה לוי ירד לכאן לבבל? כי החברותה שלו נפטר אולי. ודילמה נח נפשי דרבי חנינה, ורבי אפס כדי קאי קאי, אולי עדיין הוא בהנהגת הרשות הישיבה. והסיבה שלוי ירד, ולא היה אבל איניש ללוי, למיטב לגבי, וקעתי לאחה. לא היה ללוי, אם ללמוד חברותה, אז הוא ירד לפה. אומרת הגמרא, אם איתה דרבי חנינה שכיב, אם זה נכון שרבי חנינה נפטר, לוי לרבי אפס מחפה וקייפלי. לוי היה נכנס לישיבה של רבי אפס, אין שום סיבה שלא ילך ללמוד אצלו. כי רבי אפס היה גדול ממנו, היה מבוגר ממנו. ותו, עוד דבר שרב ידע, שוודאי שרבי חנינה בר חמה נהיה ראש ישיבה, בגלל שוודאי רבי אפס נפטר. דרבי חנינה לא סגד לא מליך. לא יכול להיות שנפטר רבי חנינה בר חמה והוא לא נהיה ראש ישיבה אחרי רבי אפס. דקי אבא קנאיך נפשי דרבי, הרי לפני שרבי הקדוש נפטר, אמר, חנינה ברבי חמה יטיב בראש. הוא יהיה ראש ישיבה. וחייב להיות שזה יקרה. וכתיב בו בצדיקים, ותגזר עומר, כשהצדיק גוזר, ויקם לך, הקדוש ברוך הוא מקיים. לכן חייב להיות שרבי חנינה עוד יהיה ראש ישיבה. אז אם לוי לא נמצא עם רבי חנינה, זה לא בגלל שרבי חנינה נפטר. רבי חנינה צריך עדיין להיות ראש ישיבה, וכשרבי חנינה יהיה ראש ישיבה, אני יודע שלוי לא ילך ללמוד אצלו, כי הוא לא בדרגה פחות ממנו. אז לכן הוא ירד לכאן לבבל. טוב, לוי סובר שמותר לצאת עם כלילה לרשות הרבים. דרש לוי בנהרדה, כלילה שערי. ובאמת, כשהוא הגיע לנהרדה, הוא דרש, והוא אמר להם הלכה, מותר לצאת עם כלילה לרשות הרבים בשבת. נפיק 24 כלילי מכול הנהרדה. מכל העיר נהרדה יצאו סך הכל 24 נשים עם התכשיט כלילי בשבת לרשות הרבים. אבל כשדרש רבא בר אבוה במחוזה, כלילה שערי, שמותר לצאת עם כלילה לרשות הרבים בשבת, ונפקו תמני עשרה כלילי מחד המבואה. ממבוא אחד בשבת יצאו 18 נשים עם כלילה לרשות הרבים. אמר רב יהודה, אמר רב שמואל, קמרה, זה מין חגורה כזאת מאוד מאוד יפה, שרי, מותר לצאת עם זה לרשות הרבים בשבת. איקה דאמרי דארוקטה, שזה רצועה, וזה מקושט עם יעלומים, עם זהב. ואמר רב ספרה, למה באמת מותר לתת עם זה לרשות הרבים? מידי דאבה, תלית מוזהבת, כמו שמותר לתת עם תלית שיש לה אתרה מזהב. אבל זה בגד, רק זה מקושט עם זהב, מותר לתת עם זה לרשות הרבים. אז זה תכשיט בעצם. לכן, גם החגורה הזאת מותר לצאת איתה לרשות הרבים, לא חוששים. זהו, עכשיו, למה לא חוששים שבן אדם יראה את התכשיט לאחרים ברשות הרבים? כי זה חגורה, והחגורה הייתה מיועדת כדי להחזיק את הבגדים שלו יפלו. האדם לא יוריד את החגורה כי הבגדים שלו לא יישמרו. ואיקה דאמרי, יש אומרים שהסיבה למה שהתירו אבנט, מדובר פה אבנט דאניסקה, שהוא כולו עשוי מטס זהב. יכול להיות שזה היה עשוי מסוג של זהב, מה שנקרא בגמרא במסכת יומא, זהב שחוט, כוונה כמו חוט, שהוא גמיש. היה מין סוג של חגורה מזהב, זהב טהור. ובכל זאת אפשר לצאת עם זה לרשות הרבים. למה? ואמר רב ספרה, הטעם הוא מדיד אהבה, האבנט של מלאכים. כמו שמלאכים היו יוצאים גם כן עם כזה חגורה מזהב טהור לרשות הרבים, וזה נחשב תכשיט, ככה לכל ישראל מותר לצאת עם אבנט, אבל הם הרי לא מלאכים. כן הם מלאכים. כל בני ישראל, בני מלאכים הם, כמו שהפסוק אומר, שהקדוש ברוך הוא שהוא מלך מלכי המלאכים אומר, על עם ישראל שהם נחשבים בנים למקום. אמר לי רבינה לרב אשי. מה הוא אמר לו? קמרה ילווי המיינה מי? יש לי שאלה. האם אדם שכבר יש לו חגורה, חגורה פשוטה, המיינה, זה כוונה חגורה רגילה, ומעל החגורה הוא רוצה לשים את אותה חגורה מקושטת יקרה הזאת, האם מותר ככה לצאת? שתי חגורות. אמר לי, תרי המיינה קמרת? מה, אתה שואל אותי אם מותר לצאת עם שתי חגורות? בוודאי שאסור. זה מסוי, מספיק חגורה אחת. החגורה השנייה זה נחשב מסוי, זה ודאי שאסור. מה הדין לגבי אלה שהולכים עם חגורה, ומעל החליפה הם שמים גרטל זה נקרא, כמו שהחסידים הולכים עם כזה מין חבל, כזה מין חגורה, מאוד יפה, על החליפה, על הבגד. מותר לצאת עם זה לרשות הרבים בשבת? אז הפוסקים דנים בזה, ורוב הפוסקים מודים שברגע שאדם לובש מעל הבגדים הבסיסיים שלו, לובש עוד חליפה ומעל החליפה הוא שם את הגרטל הזה, אז ודאי מותר לצאת עם זה לרשות הרבים, כי הגרטל הזה בעצם זה מעל הבגד העליון. אבל אם הבן אדם שם את הגרטל על החגורה של המכנסיים, אז אם כן, יש כאלה שאומרים באמת שאסור. אני זכיתי לראות את אחד מגדולי התורה, גדולי ישראל, שהוא לא מהדת החסידים, אבל הוא גם כן רוצה ללבוש גרטלה לפני התפילה, אז הוא פותח את החליפה, שם גרטלה על גבי החולצה. אז כאן יש מקום לדון, אם מותר לצאת עם כזה גרטלה בשבת לרשות הרבים. באמת יש בזה נידון גדול בין הפוסקים. יש גם כאלה שדנים, ברגע שאדם יש לו חליפה קצרה, לא חליפה ארוכה עד אחרי הברך, או לפני הברך, אבל חליפה ארוכה על כל פנים, אם זה חליפה ארוכה, אז מסתימת הפוסקים נראה שרובם סוברים שמותר לצאת עם כזה גרטל לרשות הרבים. אבל אם זה חליפה קצרה, יש קצת יותר סיבה להחמיר, אבל עדיין מי שמקל, יש על מי לסמוך, כל אחד יבדוק עם הפוסקים שיראה לפי מי הוא נוהג, כל אחד לפי רבותיו. היה מין בגד כזה, שהוא היה עשוי כמו מין חתיכת בד, שהיו תולים מהמותניים ומטה, והיה לזה איזה חבל שהיו קושרים אותו ככה. אז אמר רבשי, היי רסוקה. זה הכוונה לבגד הזה, מין חתיכת מיל רחבה כזאת, רחבה. אי איטלי מפרחייתה, אם תלויים בזה רצועות קטנות שעם זה קושרים את הבגד, ואם כן, זה קשור טוב, וזה לא ייפול, אז שרי, מותר לצאת עם זה לרשות הרבים בשבת. והיא לא, אבל אם הרצועות האלה לא תלויות חזק, אסיר, אסור לצאת עם זה לרשות הרבים בשבת. במשנה למדנו על תכשיט נוסף, שאסור לצאת איתו לרשות הרבים, ולא בקטלה. שואלת הגמרא, מהי קטלה? מה זה? ואומרת הגמרא, מנקתה פערי. זה בגד, בגד חשוב שמקושט בזהב, וזה היה כמו סינר כזה. שמים את זה מתחת לצוואר, והיה בו מין לולאות כאלה, כמו שיש למכנסיים מקום להכניס את החגורה, כאלה לולאות, היה בו לולאות, היו שמים בו גם כן כמו חגורה כזאת רצועה, והיו קושרים את הרצועה בצוואר. היו קושרים את זה מהודק, כמו שלמדנו לאל. עם זה אסור לצאת לרשות הרבים. מה הסיבה? כי זה מאוד מקושט, חוששים שמא היא תוריד את זה להראות לחברותיה ברשות הרבים. עוד למדנו במשנה על סוג נוסף של תכשיטים, על נזמים שאסור לצאת עם זה לרשות הרבים בשבת. איזה נזמים מדובר פה? אומרת הגמרא, נזמי האף, נזמים שתולים אותם על גבי האף. כי חוששים שמא היא תסיר אותם להראות לחברותיה ברשות הרבים, תבוא לטלטל את זה ארבע אמות. אבל רש"י מסביר שנזמים ששמים באוזן, אין חשש, מותר לצאת עם זה לרשות הרבים, כי אין חשש שהאישה תוציא את זה להראות לחברותיה, כי זה טורח לפרק את זה, וזה מכוסה גם בדרך כלל. לכן מותר לצאת עם זה לרשות הרבים. פה בעצם טוב לסיים עם דברי הפוסקים בנוגע לתכשיטים. האם מותר לצאת איתם לרשות הרבים גם במקום שאין בו עירוב, או במקום או אנשים כאלה שלא סומכים על העירוב. הפוסקים כותבים ככה, בשולחן ערוך סימן שין ג' סעיף י' ח', הוא מדבר על העניין של התכשיטים ואז הוא כותב את המילים האלה. והעידנה, הכוונה בזמננו, נשי דידן, נשים שלנו, נהגו לצאת בכל התכשיטים. לא מחלקים, נהגו לצאת בכל התכשיטים. בערוך השולחן בסעיף ח' ב' הוא כותב, מה הסיבה באמת? מה הסיבה להקל? כי אנחנו לא מוצאים היום שאישה תראה את התכשיטים שלה לחברותיה. כי חברותיה באים אליה הביתה וכבר רואים שם את התכשיטים, ונשים רגילות כבר עם התכשיטים האלה כל הזמן. נשים לא רגילות בדרך כלל להוציא את התכשיטים שלהם להראות לחברותיהם ברשות הרבים, לכן אפשר להקל. אז לכן, מעיקר הדין נוהגים שמותר כן לצאת עם תכשיטים לרשות הרבים. אבל כדאי גם להביא את הדעות שמחמירות בזה. בספר קיצור שולחן ערוך לרבי שלמה גנצפריד, זכר צדיק לברכה, בסימן פדלד, סעיף ב' הוא כותב, שאישה יראת שמיים תחמירה על עצמה לא לצאת עם תכשיטים באמת לרשות הרבים בשבת. וגם שולחן ערוך הרב, שחיבר אותו רבי שניאור זלמן מילדי, הרבי הראשון של חסידות חב"ד, הוא כותב גם כן שם בסעיף חף ג' סימן שין ג' הוא כותב גם כן שכדאי להחמיר אם לא בשעת צורך גדול לא לצאת עם תכשיטים לרשות הרבים. כל אחד יראה שם את הלשון המדויקת איך שהוא בדיוק כותב את זה בסימן שין ג' סעיף חף ג'. וכן כתבו גם כן בשם הגאון מווילנה רבי אליהו מווילנה בספר מעשה רב עוד קוף ממא, שגם הוא אמר שראוי להחמיר בעניין הזה. כל אחד יראה את הלשונות המדויקים אם הוא רוצה להחמיר. מאוד מעניין סברה שכתובה בספר חוט שני, שהוא מביא בפרק פ"ח סעיף קטן ב', הוא כותב שאם אישה יש לה תכשיטים מיוחדים רק לשבת או רק לשמחות, שם כן ראוי שאישה תחמיר על עצמה לא לצאת עם תכשיטים כאלה לרשות הרבים במקום שאין עירוב. אבל נגיד שוב את דבריו של השולחן ערוך ואת ההסבר של ערוך השולחן, שנהגו לצאת עם כל התכשיטים לרשות הרבים, ובדרך כלל בזמננו לא מצוי שאישה מורידה את התכשיטים להראות לחברותיה באמצע רשות הרבים, לכן יש להקל. ועד כאן דף נ"ט.